כן, תודה. אז ראינו שמענו את הנוצרי ושאלנו עליו שאלות, אתם זוכרות משהו כזה? שמענו? כן, אמרנו שהתשובה שהנוצרים הם לא חכמים היא תשובה לא משכנעת. משום שיש בהם לא חכמים ויש בהם כן חכמים. הנוצרים הם שליש אנושות, אני יודע, רבע אנושות. יש שם ודאי בתחומים גדולים כישורים, יפת אלוקים ליפת, בטח שיש בארצות, במדינות, בעמים שקיבלו עליהם את הנצרות, בטח שיש היגיון. אז איך זה יכול להיות שנוצרי פשוט שומע את מה שהכומר אומר? הוא שומע שמקיימים את כל התורה, הוא יודע שלא מקיימים את כל התורה. הוא שומע שאומר ניצחנו את כל הארצות. זה שליש או רבע מהאנושות, זה לא כל הארצות. הוא שומע שאלוהים טעה בגדול והכל נהרס לו והוא לא קרא קדימה. הוא רואה שאלוהים שלו מתנהג באופן מאוד מאוד לא יפה ואכזרי. איך זה דעת? איך זה דעת החסד והרחמים הם קוראים לזה. הם קוראים לעצמם דעת החסד והרחמים. אז איך זה מסתדר עם התמונה הזאת שאלוהים ניתח הקצף האלוהי על בני ישראל? ואמרנו, אני חושב שסיימנו, אם אני זוכר טוב, שהסיפור הזה אמור לא לשכנע. הסיפור הזה הוא מטורף, הוא סיפור לא יכול להיות. שאלפי שנים מחכים למשיח וסוף סוף מגיע המשיח. אומרים, זה אלוהים הם ככה, הם אומרים הנוצרים, ולמה שיצלבו אותו? זה לא הגיוני. לא הגיוני שהאדם ירצח באכזריות את מי ש... לא הגיוני בכלל שאדם ירצח באכזריות, אלא אחת כמה וכמה לא ירצח באכזריות את מי שהולך לגאול אותו, נכון? זהו, שזה לא נכון. בעיני התרבויות הנוצריות זה כן הגיוני שמה? שהאדם ירצח את אלוהים, זה יכול להיות. זה כן הגיוני, זה הגיוני עד כדי כך זה נהפך לסיפור התשתית של כל אחד ואחד. אתם יודעות שהפסיכולוגיה המערבית מבוססת על הסיפור הזה, נכון? אתם מכירות את תסביך אדיפוס, שמעתם על זה? זה הסיפור, הסיפור הוא שבן רוצח את אביו. זאת אומרת, אתם מכירים, אנטיגונה כך קוראים למחזה, שהאלים קיללו את אבא של אדיפוס, שהבן שיוולד לו ירצח אותו ויתחתן עם אמא שלו. ומה לא עשה כדי שזה לא יקרה, והם החביאו אותו והתכחשו לזהות שלו, ואז זה מתואר ככה בצורה כישרונית מאוד ויפה מאוד, איך הוא הולך בדרך, ופתאום איזה מישהו חוסם לו את הדרך, וזה כמו איזה ויכוח על מקום חנייה שהתחיל, אף אחד לא יודע למה, ובסוף מתלהט ומתלהט, ובלי כוונה נהיה יותר חריף ויותר חריף עד שמלחמים על החיים, ואדיפוס הורג את האיש הזה והוא לא יודע, בצד המוזות שרות כזה, זה יפה או לא יפה, שהוא לא יודע שהוא רצח את אבא שלו, ואז הוא הולך לעיר ופוגש שם אישה ונוצר קשר יפה ביניהם, הוא מתחתן איתה, והמוזות אומר, הוא לא יודע שהוא התחתן עם השם. אז זה סיפור, אתם יודעים, יש הרבה סיפורים, הרבה פסיכופטים כותבים סיפורים מתוך נפתולי מוחיהם החשוכים, אבל הסיפור הזה נהפך לסיפור מפתח, זה תסביך אדיפוס, תסביך שיש לפי הפילוסופיה המערבית, הפסיכולוגיה המערבית, לכל אדם, לכל אדם שתסביך אדיפוס, זאת אומרת, כל אדם רוצה לרצוח את אבא שלו. לא בא לכם? אני לא יודעת מספיק לעומק, יגידו הפסיכולוגים המערבים. לצערנו, מי שניסח את השיטה היה אחד משאלנו, פרויד כמובן, כמו הרבה דברים שיהודים המציאו. אבל הם טוענים שכל ילד רוצה לרצוח את אבא שלו, כל ידעת אמא שלו, הם לא מכירות את זה. אז אל תיפחו לטיפול אצל חלק מהמטפלים, כי זה מה שהם יסבירו לכם לעשות, לא באופן אמיתי. אף אחד לא יכול להגיד לכם תת מקלע. מה מתחבא, למה שזה יקרה אתם? יש בסיפור שלנו שהנצרות יש פעמיים רצח אב, ברור. נכון, רצח אב אחד זה שעם ישראל רוצח את המשיח, שהוא האב, הוא הבן והוא רוח הקודש. רצח אב שני זה מה שהם עושים לנו. הרי הנצרות עסוקה כל הזמן בעם ישראל. הם אומרים תורה ואז הם אומרים מה? אנטישמית, עם ישראל, אנחנו עם ישראל. כל הזמן הם עסוקים בלרדוף אותנו, בלעצר את צעדינו, בלהתעלל בנו, בלהסביר למה אלוהים שונא אותנו. הם מזהים אותנו בתור, הם קוראים לזה המורשת היהודית נוצרית. הם יודעים שכל מה שיש להם לקחו מאיתנו. ובכל אופן הם לא רצחו אותנו פעם אחת, הם רוצחים ורוצחים ורוצחים איתנו. למה שיהיה הגיוני שמה? למה, מה ההגיוני בפסיכולוגיה שאומרת שכל ילד רוצה לרצוח את אבא שלו? לא באמת, אבל בכאילו. מה יכול להתחבא שם?
אין לכם שמן של מושג.
זה, אפשר לעשות בלי לרצוח.
ולמה הכל בת רוצה לרצוח את אמא שלה? בסדר, זה לא התורה, אל תדאגו. ממש לא. אבל למה כשפרויד דיבר את השטויות שלו, אז במקום שכולם יגידו, עזוי מטורף, אז אתה אומר, וואו, פתחנו את העיניים. וואו, באירופה התלהבה מפרויד. ואמרו, יואו. זה בדיוק זה. זה הסיפור שלנו. זה הסיפור שלנו. למה זה הסיפור שלנו? תראו, מערכת היחסים שלי ושל אלוקים היא בנויה על בסיס מערכת היחסים שלי ושל אבא ואמא שלי. שהיינו בני חודשיים, שבועיים, שנתיים. אז תזכרו, אתם זוכרות שהייתם עוד שנתיים? שנתיים? תנסו להיזכר, בגיל שנה. בגיל שנה את חסרת ישע. את לא יכולה לפתור שום בעיה באמת בחיים. את לא יכולה לפתור את הבעיות הכלכליות שלך, את הבעיות הביטחוניות שלך, את לא יכולה לתקן שום דבר, את לא יכולה לדאוג לשום דבר, את לא יכולה, את בת שנה, את בת חצי שנה, נכון? אבל יש אלוהים, שניים, אבא ואמא, במקרה הטוב יש אותם, בעזרת השם, שהם תהיו רגע בנות שנה, בסדר? ותסתכלו על אבא ואמא, הם ענקים, נכון? קודם כל בגובה, הם ענקים, ומה הם? הם חכמים, והם יודעים לפתור את הבעיות. הם שומרים עלינו, הם מגינים עלינו, הם מטפלים בנו. הם גם יודעים מה נכון ומה לא נכון, נכון? הם הסמכות. הם נותנים מצוות עשה ולא תעשה. הם נותנים שכר ועונש. בעיניים של ילדה בת חודשיים או בת שנתיים, אבא ואמא זה דמויות על כאלה, גדולות כאלה, נכון? את גדלת לאט ומערכת היחסים משתנית, אבל באופן הטבעי, איש אביו ואימו תיראו, איש אימו ואביו. נו, יש הקיש הכתוב כבוד אביו ואימו לכבוד המקום. כיבוד אב ואם ואלוקים אצלנו בהלכה הולך ביחד. מרחיב את זה יותר, אולי בשיעורים בשמואל. אבל אנחנו באמת רואים שיש זהות בין אבא ואמא לאלוקים, זהות מסוימת, גם כשאנחנו מתבגרים, גם כשאנחנו יותר גבוהים מהם אולי. אבל יש משהו שהוא בשלבים הראשונים של החיים שהוא באמת כזה. ילד קטן לא יודע, כואב לו. אז מה הוא יכול לעשות כשכואב לו? לזעוק אל הגדולים האלה, לזעוק אל אלוהים. והם היחידים שיכולים להושיע אותם. הוא באמת יזעק אליהם נכון. כשאת בוגרת, את כבר מבינה שזה לא זה. אני לא יודע איך אצל בנות, אבל אצל בנים. את יודעת, בן בגיל 5 חושב שאבא שלו אלוף העולם בכדורגל. כי אבא בגיל 30 הוא בדרך כלל כמה שהוא גרוע, הוא יותר טוב מילד בגיל 5. בגיל 10 יש לו ספקות כבר. בגיל 15 הוא רוצה שיקרו אותו לקבוצה השנייה. וזה משתנה. אתם מכירות את השיר הזה? כי אבא שלי הוא אחי בשבילי. מכירות? אז זה מה שילד קטן חושב. אבא שלו חושב שיש לו סולם מגיע עד לב השמיים. הוא גדל, הוא רואה איזה מטר וחצי. ואחד שהוא 40 סנטים, הוא מסתכל ככה. הוא גדל ולאט לאט שורות בתים מהשיר הזה הולכות ונופלות, נכון? רק שורה אחת נשארת, מה? אוכל ארוחה פעמיים, זה יוצא גם בשלבים הבאים. אבל הברק והזוהר והדמיון של ילד הולך ונעלם. איך אמר לי פעם יהודי יקר מאוד מאוד מאוד, צדיק גדול אומר, כשהייתי בן 16 חשבתי אבא שלי על הפנים. על הפנים, זקן, לא מבין שום דבר, מדבר שטויות. הוא אומר, בגיל 26, הסתכלתי על אבא שלי, אמרתי, התבגר אבא בעשר שנים האחרונות. יצא משהו, אז בגיל 26 מתחילים כבר להתפייס. אפשר גם קודם, יש לכם אישור. אבל יש דמות אב, דמות אב, המילים אבות ואמאות, קוראים לחברון נראה אבות ואמאות. זה מילים טעונות בהמון, זה טעון בהמון אהבה, המון תודה, והמון מה? זה כבר תלוי באבא ואמא, והמון מה? אסיר תודה. שמעתם פעם גם מילים אסיר תודה? מה זה אסיר תודה? מפוש אסיר. למה הוא אסיר? אתם רוצות להיות אסירות? אני רוצות שנעצור אתכם באיזה בית סוהר? פחות. מה הקשר בין תודה לבין אסיר תודה? מה זה כפוי טובה? יש ביטוי כזה כפוי. יש כפירה בטובה, יש כפוי טובה. מה זה כפוי? כפוי, המילה בזמן כפוי זה להפוך. לקחת משהו ולהפוך אותו, זה נקרא לכפות, לכפות את הקערה. ביטוי מלשון משנה. כפוי תודה זה מי שהוא, במקום להגיד תודה, הוא לא רק לא אומר תודה, אלא הוא הופך את התודה. תראו, כוח התודה הוא כוח לא בחירי. יש לנו הרבה מידות טובות שאתם יכולות לבחור בהן ואתם יכולות לא לבחור בהן. אבל כוח הכרת תודה הוא לא קשור לרמה המוסרית שלך. את חייבת תודה. אם מישהו עושה לך תודה, את לא יכולה לא להרגיש שאת חייבת לו תודה. את לא יכולה. לא שואלים. אני אהיה טוב, אני אהיה רשע, חס וחלילה שלום. אני לא יכול. כך אלוקים ברא בנו משהו מאוד מאוד ראשוני ועמוק בנפש, שמי שעשה לנו תודה, אנחנו חייבים בפנים להגיד לו תודה. ואם אנחנו לא אומרים לו תודה, אז זה משגע אותם. אי אפשר לשכוח את זה. אי אפשר להתעלם. יש עבירות שיאללה, נעביר אותה בקטנה, לא שמנו לב, נמרח. נניח. אבל תודה, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר. הביטוי אסיר תודה מבטא, זה ביטוי שלא צמח במקורות, זה צמח באופן טבעי, זה קיים גם בתרבויות אחרות. הביטוי אסיר תודה מבטא, זה תחושה של הספר. אי אפשר לברוח מזה. אי אפשר לברוח מזה. אבל אם האדם הוא מושחת, אם האדם הוא אגואיסט, אם האדם מרגיש שהתודה הזאת משעבדת אותו, אז הוא מנסה לכפור בתודה הרבה פעמים. האדם לא נחמד, מנסה לכפור בתודה, אבל זה לא יעזור, הוא לא יצליח. הוא לא יצליח, המנגנון הפנימי, הרוחני, הטוב שבתוכנו, אי אפשר להתכחש לטובה. ולכן מה עושים כדי להתכחש לטובה? כופרים בתודה. כופרים בתודה זה אנשים לא מוסריים שמחשים תודה, הם מתחילים, תלוי, אם זו תודה קטנה אז מילא, אבל לפעמים עשו לי טובה באמת, באמת. תודה אצל החרדים, נותנים לשטחן $1,000 מכל צד, אתם מכירות את זה? $1,000 מכל צד, קודם כל זה חכם מאוד לפי דעתי. כי כולם רוצים לשדך, אבל לא נעים ולא זה ולא זה. אבל אם יש פרס תנחומים קטן בדמות $2,000, אז גם היצר הרע מגויס. אף אחד לא ישדך בשביל $2,000, אבל זה מכסה את הדלק ואת הפלאפונים, אז אולי זה יעזור. אבל זה לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית היא שמי ששידך, מי שישדך אותך בעזרת השם, הוא עשה לך כנראה את התודה הכי גדולה בחיים. אני מקווה, בעזרת השם. הוא עשה, הוא לא יכול לעבוד על זה קשה, יכול להיות שסתם זה רק רעיון, דקה וחצי. בסופו של דבר, אם בזכותו פגשת את שורש נשמתך, אז יש איזו הכרה טובה אינסופית שחייבים, ככה, כל הפוסקים, חייבים לקנות מתנה, מתנה משמעותית. זה לא צריך $1,000 ו-$1,000, אנחנו עוד לא שם, אבל תמיד משתנים לקנות מתנה משמעותית. כי אם לא קונים מתנה משמעותית, יש איזה עול כבד כזה, איזה שיעבוד כזה בפנים, את מרגישה כפופה, לא טוב. סיפר לי רון שיבה אחד לפני כמה שנים שהיה לו זוג בישיבה, שעברו כמה שנים מהחתונה והם לא זכרו להיפקד, לא זכרו ללדת ילדים. וככה לא משהו חריג, אבל לא נעים. הוא אמר, אני אבקש מרבבום, היה נושא פעם כמה זמן לרבבום שפירה אבקש ברוך. אז סיפר רבבום, הוא אמר, תתפלא, אז רבבום אמר לו, מי ערך להם את החופה? אז אמר להם, אני. אז אמר, מה הם נתנו לך מתנה? אז הוא אמר, שהם לא לוקחים מתנה לך תחופה, לא נתנו לי שם. אז הוא אמר, שיתנו לך מתנה. אז הוא אמר, רב, מה יתנו לך מתנה? הוא אומר, לא, שיתנו לך מתנה. הוא אמר, באמת? כן, באמת. זה מה שהוא סיפר. אז הוא חזר הבית, הוא אמר, אני רוצה שתנו לי מתנה. הוא אמר, איזה מתנה? תנו לי ברכון. כאילו זה, הוא לא רצה באמת מתנה, אבל אז הם נתנו לו ברכון וכתבו לו את ההקדשה עם תאריך. וכך הוא אמר לי, הוא הראה לי את הברכון, הוא אומר, 9 חודשים מהיום שלי, התאריך שכתוב בברכון, יש לו את התאריך. אז הם זכו לבין, אני זוכר בברום גם לי אמר, הרבה הרבה פעמים, תודה, תודה, כל הזמן תגיד תודה, לאן של אוטובוס תגיד תודה. אבל אני עכשיו לא מדבר על המעשה המוסרי פשוט, אני רוצה להגיד שאם אדם חש תודה עמוקה, אז שיגיד תודה עמוקה, זה כיף להיות אסיר תודה. זה כיף להיות מחובר. לדברים אמיתיים. אם אני אסיר תודה, זה רק משחרר אותי באופן. זה רק מצמיח לכנפיים. המחויבויות האמיתיות שלנו לא קובלות אותנו. המחויבויות האמיתיות שלנו זה הזהות שלנו, ודרכם אלוקים משפיע לנו ברכה. אבל אם אדם לא נמצא שם, ואם אדם רוצה להרגיש חופשי וחולם שהוא גם יהיה מאושר, אז הוא מנסה לא להגיד תודה. אם מישהו נתן לו תודה מאוד 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 גדולה, אז הוא מנסה לברוח מזה, הוא משחד תודה שמנסה לברוח. אז הטכניקה הכי בסיסית היא מה? הוא מתחיל להסביר לעצמו למה הטובה הזאת היא בכלל לא עזרה לו. זה נקרא כפיות טובה. כפיות טובה זה כשאת אומרת, נכון שבגללה, מה? טוב, אני לא אכנס עכשיו דוגמאות. נכון שהיא עשתה לי את זה, אבל בעצם היא לא הייתה עושה, יכול להיות שהייתי עושה את זה עוד קודם, ויכול להיות שהיא לא הייתה עושה את זה עוד קודם. ונכון שהרווחתי את זה, אבל הפסדתי את זה. המוח היהודי עובד מאוד מאוד חזק, ויכול להגיע ליצירות מאוד מתוחכמות ומפוארות, שבהן אני מסביר למה אני לא חייב תודה. למה אני לא חייב תודה? וזה לא משכנע אותי, כי הנשמה בפנים דופקת. אז אני מסביר למה הוא בעצם פגע בי. הוא בעצם, אתם שמעתם על מחלת הרדיפה? סוג של תסבור נפשי, שמישהו רודף אחרי אנשים, שמישהו חושב שרודפים אחריו. מחלת הרדיפה זה תסבוך שאני משוכנע שמישהו רודף אחריי. בחלק גדול המקרים זה קורה כי הייתי כפוי טובה, ואני בתוך ליבי מרגיש שמגיע לי שירדפו אחריו. מגיע לי שהוא ירדף. באמת, אני מרגיש בפנים כל כך מנובל שאני מתכחש לטובה, שהוא, זה מתפתח להמון מחלות נפש. יש צדיקים גדולים ככה מספרים שכשהם עושים טובה למישהו, אז הם אומרים לו, תעשה טובה כשתנקום בי קצת ברחמנות, שלא תהיה אכזרי. כי הרבה פעמים זה מגיע לאנשים שעזרו הרבה מאוד לעם ישראל, גם בפוליטיקה, אנשים שעזרו הרבה מאוד לעם ישראל, אריק שרון וכל מיני כאלה. אולי גם ביבי זה קשור, אני לא יודע מה, זה או להגיד להם תודה, מה, אני אגיד לו תודה, אז הופכים אותם למפלצת, הופכים אותם לאיזה, לא לבן אדם רגיל, אתם יודעים, שרה נתניהו, אתם לא ידעתם את הפרטים, אז אם חושבים שהיא ראש משפחת פשע, אנחנו קניבלית. בסוף אתם פותחים את החקירות ומתברר שפעם אחת יאכלה פיצה ופעם אחת נחזרה כמה בקבוקים לפי האשמות, חלילה, אני לא אומר שהיא עשתה את זה, אבל גם לפי... ויש להם, או, זה שחיתות עולמית, יש איזה... אני לא יודע להסביר כל דבר, אבל התודה זה רגע ש... זה רגע שהוא לא בחיר, בגלל שהוא לא בחיר הוא יכול להיות להפך למסוכן מאוד. אישיות מושחתת, מתכחשת לטובה, אז היא הופכת אותה לזוועת עולם. וזה דבר שצריך להעריך בו ולתת הרבה דוגמאות, אבל אם ניקח אותו לחיים, אז הכרת התודה הכי גדולה ברוב המקרים זה לאבא ואמא. זה לאבא ואמא. וזה מסובך מאוד להכיר תודה לאבא ואמא. זה הכי פשוט להכיר תודה לאבא ואמא, אתם אומרות, נכון? נכון, אבל לפעמים את בגיל מסוים, זה בטח לא קרה לכם, לפעמים את בגיל מסוים שיש לך מתיחויות קלות עם אבא או עם אמא. כי את רוצה לבנות את חייך, את רוצה להחליט על עצמך, את רוצה לבחור את הדרך שלך. ולא תמיד אבא ואמא מוחאים כפיים. לפעמים יש להם מה להגיד, הם רוצים לחנך אותך, ואת מרגישה שהם חונקים אותך, לא את. בנות בחברון, נקרא לזה ככה, בסדר? בנות דודות. אבל זו תופעה שיש שלבים של גיל הנערות, ויש שלבים של... הורים שיש להם כל מיני עקרונות, ולא תמיד הילדים ססים ושמחים ומשתפים פעולה עם עקרונות, לא תמיד זה מצחיק אותם. לא יודע כמה אמאות יצאו במחול מותניים על זה שהבת שלהם החליטה ללמוד בקריית ארבע שנה ולבזבז מהחיים, לא יודע. וזה כבר בגיל מבוגר יחסית, מה נעשה באיזה שעה את חוזרת מהסניף ואיפה את מגיעה לפה ומה את עושה שם ומה בלימודים? אמא אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד, והיא אמא שלך, ואת הבת שלה, את שלה. שבדי בין אמא שלי לבת שלי. בת שלי יכול לחשב חושני, ויש אמאות שהן מאוד מאוד דואגות, והן מנסות להחליט, מנסות לקבוע. ויש משברי גיל ההתבגרות, ויש ויכוחים, ולא תמיד זה פשוט, ויש הורים שחושבים שהילד שלהם נועד להגשים את כל החלומות שלהם, ואת כל הפספוסים שלהם, ואת כל האכזבות שלהם. וזה נורא יפה לפעמים, לפעמים הילד אומר, תשמע, אני אגשים את זה, בגלל זה חלומות שלי, תן לי להחליט לבד, ולא תמיד זה קורה כך, זה לא קשור לבתים דתיים, או בתים לא דתיים, דוסים או לא דוסים, זה קשור לאלף, רופא שבטוח שהבן שלו יהיה רופא, וימני שחושב שהבן שלו יהיה ימני, לא משנה מה, אני רוצה להיות אני, וההורים לא תמיד משחררים, אנחנו מקווים שההורים לא תמיד משחררים, ההורים הם לא עובדי, גם חיות, הם לא רק מנקים את התא ושמים אוכל, הם גם... יש להם ערכים, זה יותר חשוב. ולא תמיד זה מתקבל בברכה, אתם יודעות, לא כל אבא ואמא הם עברו קורסים בחינוך, ולא תמיד הם לא עושים טעויות, הם תמיד עושים טעויות, זה אין מה לדבר. ולפעמים יש מריבות פה ומתחים שם. ויש גילאים כאלה שבו האדם רוצה לבסס את הזהות האישית שלו. בסדר, אני חלק מהמשפחה, אבל אני לא בטוח שהבית שתבני ייראה העתק הדבק בדיוק כמו הבית של ההורים שלך. את מאוד אוהבת אותה, מאוד מעריכה אותה. את רוצה את הדגשים שלך ואת המשמעויות שלך ואת ההחלטות שלך. ואם לא תמיד מרחיבים את הדרך, אז נוצרת מצוקה, משום שאת לא יכולה לשים עליהם פס. את לא יכולה לשים עליהם פס. את לא יכולה לשים עליהם פס כי את חייבת להם, בלי סוף. לא בגלל ששמעת שיעורים על כיבוד אביהם, בגלל שיש לך נשמה, אין לך מה לעשות עם זה. אי אפשר לא לכבד אותם. זה הדבר הכי הכי טבעי ובסיסי. אתם מכירו את הסיפור על דמה במתינה, הגוי באשקלון? אז המהר"ל אומר, למה מספרים את הסיפור הזה על גוי באשקלון? להראות לנו שהציפייה היא שגם גוי באשקלון מבין מה זה כיבוד אביהם, שלא צריך להיות הרב זצ"ל בשביל לכבד את אבא שלו. משהו טבעי, כיבוד אביהם, לפעמים זה מצווה נחמדה וטובה, לפעמים זה מצווה קשה. מיני עמוקה מיני ים. לפעמים זה מאתגר מאוד, לפעמים לא מבינים אותך, לפעמים בלי כוונה, לפעמים עם כוונה, ויש גם כמה אחים באמצע שלא תמיד מסייעים. ואם אבא ואמא מאוד דואגים לך, ומאוד החלטיים, ומאוד שואפים, לפעמים מרגישים שמה? הם מרגישים שלא נותנים לגדול, ולא נותנים להיות אני, ומחליטים בשבילי, וזה כבר פחות משנה אם זה החלטות נכונות או לא, זה צריכות להיות החלטות שלי, די, את כבר בת 19. וכמה פעמים, את כבר לא יקבו לך איזה גן את הולכת, איזה גן רשמו אותך. יודעת, כשהיית בת 3 החליטו לך עד איזה אורך יהיו השרוולים שלך ועד איזה אורך החצאית שלך. וזה היה נורא חמוד, נכון? הלכת. בגיל 16 זה כבר יותר קשה להחליט לך מה תלבשי. זה לא תמיד מצחיק אותך. ולפעמים את מנסה ללבוש משהו אחר ולא תמיד עם המוחת כפיים. לא תמיד זה ככה, לפעמים זה גם טונים צורמים, מדמעות. ומתפתחים, הנצרות אומרת, הפסיכולוגיה הנוצרית אומרת, שהיא מושחתת ומנוולת, אנחנו לא נוצרים ברוך השם. אבל הפסיכולוגיה הנוצרית אומרת שפסיכולוג טוב, חלק גדול מהמשברים שלך, יגיד לך, רצח אב. רצח אב. זאת אומרת, אם את רצחת אותם חס וחלילה, כאלה ששמו פס על ההורים והתעללו בהם והשפילו אותם. בסדר, אין לנו מה לדבר איתם בכלל. אבל מי ש... הולכים לפסיכולוג, הפסיכולוג אומר, חלק גדול מהסיבוכים שלנו בחיים, זה בגלל שאת חיה בהדחקה, את חיה בהכחשה, את חיה, את מקופפת, את מרגישה שאת לא שמחה בחיים שלך, כי את אומרת, אני בעצם רק רציתי לרצות את ההורים שלי, וזה לא כן בתוכי. אז אומרת, שאני דרך, את אומרת, לא, אני מעמידה בדרך, אבל בתוך תוכי אני חושבת שבאמת לא אני בחרתי אלא כפו עליי. אז פסיכולוג טוב אומר, הוא לא אומר את המילים שלי, אבל אומר את זה במילים אחרות, אני מיד אגיד לך את המילים אחרות. רצח אב ב, או רצח אם, לא משנה, בסובלימציה. לא לקחת סכין לדקור. אבל לארגן פיצוץ. לארגן פיצוץ. לקחת משהו שמאוד מאוד יקר לי, לא קריטי, אבל מאוד יקר לי, שווה. אולי יש איזו ספה שאמא שלך מקפידה שהיא תהיה תמיד נקייה וזה, יום אחד ככה תבוא עם מגפיים מלאי בוץ, בום, תשימי לה על הספה וזה מספיק. אחרי זה את משוחררת, אחרי זה תהיה שמחה. תעשי איזה משהו, לא בשביל לצייר אותם חס וחלילה, אני לא משכנע אתכם, בסדר, אני מדבר עכשיו פרויד. זה רעל צרוף, זה הורס את העולם, זה משחית את העולם. ומה שהכי חמור זה שהופכים את זה לאידאה, אתם הופכים את זה למטרה, כן, צריך פעם דווקא דעות הפוכות, דווקא פעם אחת תראי להם שאת יש, פעם אחת תראי להם שאת יודעת לשים פס, פעם אחת תראי להם שאת הולכת עד הסוף. זה שאירופה קנתה את הנצרות, הסיפור של הנצרות, זה שאירופה קנתה את הסיפור שבא המשיח ומושיע אותם, זה בגלל שיש בדת, בכל דת, בכל מערכת יחסים אלוקים, יכול להיות צער סמוי מאוד, כעס סמוי, לא כל כך כעס סמוי. האם יכול להיות שהמשיח יבוא ויהרגו אותו? יכול להיות. איך אמרת? הוא רוצה לתפוס לו את המקום, אמרת קודם, אבל בואו נעמיק את זה הרבה יותר. משיח, מה המשיח אומר לך? המשיח אומר לך, תנסו, או אל תנסו, אתם בריאות, אתם לא יודעים את זה ככה. משיח אומר לך, את כזאת אפס, זה מה שאתה יכול לשמוע. משיח אומר לכם, 3,000 שנה הסתבכתי עם השטויות שלכם, עד שיבוא אני ויושיע אתכם. זה שבא מישהו ומושיע אותי, לפעמים אני אומר, וואו, תודה רבה, איזה יופי, לפעמים הוא משפיל אותי. זה מסובך, לפעמים, כמו שמישהי בא ומגלה לך את כל הציונים, בסדר? את כל התשובות, סליחה, במיוחד. לפעמים תגידי לה, תודה רבה. ולפעמים תרגישי נעלבת מאוד. למה היא יודעת ואני לא? לפעמים זה מעליב אותך, זה משפיל אותך, לפעמים זה חושף בפניך כמה את קטנה. אז בלי משיח היינו ילדים רעים. ובא משיח ואומר, הוא אומר את זה בעדינות, הוא לא אומר את זה בגהירות, אבל יכולים אולי לשמוע את החיוך. נכון, כמה בנות מנסות לארגן משהו, מנסות לארגן את המטבח, והוא רק מתבלגן עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. ובאה אחת נחמדה ובחיוך, שלוש דקות פתאום הכל נוצץ. יכולים להגיד איזה חמודה, ובתוך הלב איזה משהו מכוער יכול להגיד, איזה נחסית. אלא מה היא אשמה שהיא סדרה בשלוש דקות? לא, היא לא אשמה, אבל היא השפילה אותך. היא הוציאה אותך, לא, היא לא התכוונה, גם את לא התכוונת. אבל משהו בלב יכול להגיד את זה, יכול להגיד את זה. האם הסיפור שסוף סוף מגיע המשיח ואנחנו נרצח אותו? כן, זה סיפור שאירופה יכולה לקבל אותו. ומי שמשחקת הרבה עם הפלאפונים שלה, אז היא גם יכולה לאט לאט להיות אירופאית ולהתחיל להשתכנע בסיפורים האלה. יש לראות הרבה סרטים והרבה סדרות, זה מתחיל, זה מחלחל, הגישה הזאת. הגישה הזאת שאני ואלוקים, זה שני דברים שונים. הגישה שאני ואבא, אני ואימא, זה שתי אישיות שונות. שיש בהם הרבה חסד והרבה ברכה, ויש בהם גם המון מאבקים סמויים ולא סמויים. המון מאבקים סמויים ולא סמויים. ובסופו של דבר, כמה שהיא רוצה שלטובתי, בסופו של דבר היא משתלטת עליי, וחונקת אותי, וחושבת שאני אני, ואני רוצה להיות עצמאית. המערכת היחסים, העקומה הזאת שאני מתאר אותה, היא מערכת יחסים שאם לא נזרים מאוד, אז נגררים אליה. נגררים אליה מול מי? מול אבא ואימא. ונגררים עליה מול אלוקים. אני מדכא אתכם? אני אמשיך לדכא. פרויד אמרתי עד עכשיו. זה לא התורה שלנו, מה שאמרתי. פעם דיברתי נוצרות, אחרי זה פרויד, אתם תסבלו עד שנגיע לאיך התורה הטובה והיפה שלנו. מה את אומרת? שכל דרך של הורים?
זה הלך הנכונה.
מה הכוונה?
כי ברגע שאני בעצם לא רוצה ללכת עם מה שהורים אומרים לי, אז כאילו אני מורדת
בהם. כאילו, כן.
אבל לא תמיד ההורים כאילו מובילים, מי אמר שכל הורים מוביל אותי בדרך הנכונה שלי?
לא, אני בטוח שלא כל הורים מוביל בדרך הנכונה. לפי התוצאות בשטח, הייתי מעדיף שכמה הורים ישנו התנהגותם. את מציגה את הבעיה, ואני מציג, הבעיה הזאת, תראו, מה אתם עושים עם אלוקים, מה אתם עושים עם הורים, היא מאוד מאוד דומה. את אומרת, אם זה לא הדרך הנכונה, והנצרות אומרת יותר מזה, גם אם זה הדרך הנכונה, זה הורג אותך. אני חושב שהורים שלך מאוד מקסימים וצדיקים. אבל את אומרת, שמעו, אני רוצה דוסית, אבל לא בגלל שאתם חינכתם, לא בגלל שאתם אמרתם, אני רוצה שזה יהיה ממני, ממני. יש ילדים שההורים שלהם הם... וואו, כאלה תותחים, כאלה מדהימים, כולם מעריצים אותם, והעד שלהם יכול להרגיש מחוק, יכול להרגיש כזה קטן. מה הברירה שלי? אז מה אני יכול לעשות? אז מה אני יכול לעשות? מה אכפת לך? אנחנו לא באנו לפה משיינו טוב, באנו פה בשביל לחיות. וזה שהדרך היא פחות או יותר בסדר, זה משמח חלק קטן מאוד מהאנשים. רוב האנשים רוצים להגיד, אני. את זוכרת שהיית בגיל שנה התחלת לדבר? את זוכרת פחות או יותר? אז מה המילים הראשונות שאמרת? אני לבד. זה מה שרצית לפחות להגיד. אני לבד. רציתי לסגור את הכפתורים לבד ולנעול את הסנדלים לבד, לשטוף כלים לבד. ואת בטח רוצה לקבוע את החיים שלך. את לא רוצה, משהו בריא. את אומרת שהורים טועים לפעמים. כן, בהחלט הורים טועים לפעמים. בתור הורי אני ודאי יודע שטעיתי הרבה פעמים. אבל זה יותר מסובך. משיח הוא לא טועה. וזה מה שהכי מעצבן, שהוא לא טועה. משיח הופך אותנו מיותרים. מה יקרה שנבוא המשיח? יקשרו לכולנו סינוריות כאלה, נשב בצד, ומשיח יסדר את כל העסק. מחכים למשיח, מה קורה כשמחכים למשיח? אז הוא לא מגיע, אתם יודעות? 2000 שנה חיכינו לו, כך אומרת הציונות החילונית. 2000 שנה חיכיתם, אבל לא, מה עד שהחלטנו להביא אותו לבד, או לא להביא אותו, שאנחנו נהיה המשיח בעצמנו. ילד קטן מסתכל על אבא, ואם הוא ילד נוצרי, אז הוא מסתכל על אבא ברגשות מעורבים, הוא מעריץ אותו וכועס עליו ביחד. וכועס עליו ביחד. מה זה נוצרי לא נוצרי? תראו, אם יש כל כך הרבה נוצרים, יש 3 מערכות יחסים מהותיות, 3 כיוונים של מערכות יחסים עם אלוקים. כשאת אומרת יש אלוקים, זה לא נגמר במילה הזאת, זה ממשיך לאיזשהו מקום. ואם את לא, יש 3 עבי טיפוס, 3 שבילים. אחד מהם מייצג את הנצרות, אחד מהם מייצג את האסלאם, ורק אחר כך נגיע לדרך שהתורה סוללת אותנו. להגיד יש אלוקים, להגיד אם קיים מצוות, זה מאוד יפה. השאלה מה קורה בפנים? קיים מצוות זה ילד טוב. אבא רוצה שתהיה ילדה טובה, נכון? יופי, ילדה טובה, נכון? אתה פעם אומרת, איזה ילדה טובה. לא רוצה להיות ילדה טובה. את רוצה להיות מה? מה, או מה זה ילדה טובה? ילדה טובה זה ילדה שמקשיבה, נכון? תלמיד, איזה תלמידה למופת? מה זה תלמידה למופת? היא משלבת ידיים, יש לה טושים, אם היא רוצה לשתות היא מצביעה יפה, נכון? את לא רוצה להיות כזאת. את רוצה לחיות. לא צריכה להשתולל, את לא רוצה... את לא רוצה להשתולל, את יודעת למה את לא רוצה להשתולל? לא בגלל אנשים. את לא רוצה להשתולל, את לא רוצה להשתולל. אבל אם יש הכל שכר ועונש, אם את מדמיינת שהכל שכר ועונש, את מרגישה ש... שחונקים אותך. ואם זה מי שאת הכי אוהבת, ואם זה מי שאת הכי חייבת לתודה, אז זה מסובך מאוד, זה מסובך מאוד. העולם הנוצרי, אף אחד שם לא רוצה לרצוח את אבא שלו, מה פתאום? חז"ל מדברים הרבה על הכיבוד אב האם של עשיו, איך עשיו היה מכבד את יצחק באופן מודל, בחוץ אף אחד לא רוצה, אבל בפנים יש כעס גדול, בפנים יכול להיות כעס גדול, 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 על, 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 על אלוהים. אלוהים ואב לפעמים זה אותו דבר. איזה דמות אב יש? יש אב כזה שכולם מקשיבים לו, כולם עושים מה שרוצה, או שמכבדים אותו ומעריצים אותו, או שגם כשמכבדים ומעריצים, ואם אני רוצה להיות שונה, אני לא יכול להיות שונה. אז זה מערכת יחסים עקומה, ואנחנו נרד לשורשים להבין איך מערכת יחסים עקומה הזאת צומחת, ואיך בונים מערכת יחסים נכונה ואוהבת. עם מי? גם עם אלוקים וגם עם אבא ואמא. גם אם הם טועים, בטח. אתם יודעות, התורה, על כיבוד אביהם בכלל, התורה, אני, יש לי ללכות כיבוד אביהם, אני אשנה את ההורים שלי ואז אני אכבד אותם מאוד. אני רק אסביר להם למה אני צודקת ולמה הם צריכות להיות כמוני, ואז אני אתחיל לכבד אותם. אין כזה דבר. את לא תשני אותם. זאת אומרת, יש לך סיכוי גדול לשנות את ההורים שלך. את יודעת איך? אם לא תרצי לשנות אותם. זה הסיכוי היחיד. כל פעם שתרצי לשנות אותם, זה אבוד. אותם, את זה שתתחתני איתו, את הילדים שלך. אפשר לשנות רק אם מוותרים על זה, באמת אבל. כיבוד אב ואם לא אומר לך לשנות אותם. יש הורים שעושים טעויות ויש הורים שלא עושים טעויות. אני לא יודע מתי זה יותר קשה. אני לא יודע באיזה שלב, אני לא יודע באיזה גיל. יש איזו הערצה ילדותית. ילד צריך להריץ הערצה ילדותית וגודל. אז מי? זה האנשים הכי טובים, הם הכי דואגים לנו, הם אלה שבוכים עלינו, ששומרים עלינו. אבל זה קשה, זה מסובך. אם בונים את זה לא נכון, זה קשה וזה מסובך. אם בונים את זה נכון, זה הכי משחרר. ויש מורכבויות, לא אמרתי שמורכבויות, אבל זה הכי מגדל, זה הכי מקרב גם אליהם וגם לאלוקים, בטח שנכון. אבל הנצרות מציגה בו איזו תפיסה ש... של מאבק יסודי ביני לבין ההורים. מאבק יסודי ביני לבין אבא ואמא שלי, פירושו של דבר שהעולם, תפיסת העולם היא אינדיבידואליסטית. פירושו של דבר שכל אחד בסופו של דבר הוא מישהו אחר. אני אחד ואתה אחד. אנחנו יכולים לנסות להיות ביחד, אבל תמיד יהיה פער. אני זה אני ואת זה את, והוא זה הוא. כדאי לנו לעבוד ביחד. גם כשאנחנו עובדים ביחד, בסוף כולנו אגואיסטים. אנחנו אגואיסטים נחמדים, אנחנו אגואיסטים שעוזרים אחד לשני. לא, זה לא אני, זה הנצרות, בסדר? זה מובן? רוצות שנדלג ישר לתורה? כן, גם אני רוצה. אנחנו צריכים לנקות קצת האורוות, כי האורוות האלה נמצאות לנו לפעמים גם בתוך הלב. לפעמים זה דברים שאם לא נעבוד עליהם, אז נתבלבל בהם. ובשביל להגיע לאמת, צריך לעבור דרך אב האמינות. שצריך לדבר דרך מבטים לא נכונים, ולהשתחרר מהם. כך רבי יהודה הלוי כותב את הספר. זה שבמשך כל כך הרבה מאות שנים, כל כך הרבה מיליארדי אנשים היו נוצרים, זה דיבר אליהם, זה דיבר אליהם. אלוקים הוא דמות אב, אלוקים הוא דמות אם. אלוקים זה איש או אישה, מה אתם חושבות? זה אלוקים או אלוקימה, מה נראה לכם? אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל הרבה פעמים הוא דמות נשית, בוודאי, חלק גדול. קודם כל, גם בתפילה אנחנו מודים אנחנו לך, זה לא טעות דפוס. אבל לא, המילים של הקדושה הן בדרך המילים נשיות, נכון? כמו קדושה למשל, או מלכות, או המון ביטויים, בטח שכינה ובטח כנסת ישראל ובטח תורה זה אישה. יש המון ביטויים כאלה של שמערכות יחסים מורכבות כאלה, ואלוקים, זה שאלוקים הוא טוב וגדול ועוזר, זה לא מספיק, כי אלוקים גם אומר לך מה לעשות. הוא לא רק נותן לך כרטיסים עלו לפארק, הוא אומר לך איזה קטע, נכון? הוא לא רק מוריד לך גשם. הוא אומר לך מה לעשות, הוא אומר לך מה לעשות, 613 דברים, הוא אומר לך מה לעשות ומה לעשות. הוא לא אומר יאללה תזרמי, הוא אומר לך מה לעשות, לפעמים זה מוצא חיים בעינייך מאוד, לפעמים זה מוצא חן בעינייך יותר, לפעמים קצת פחות, לפעמים ממש לא. והוא גם לא רק אומר מה לעשות, יש גם שכר ועונש, שמעתם? זה לא רק עצה טובה, זה... ולא תמיד זה מצחיק. ואפשר לפתח, בלי כוונה או בטעות, מערכת יחסים אלוקים שהיא מורכבת ומסובכת ובעייתית מאוד. בעיני הנצרות הגיוני שיבוא המשיח, הגיוני. כשהם מאמינים שהסיפור הזה על עם ישראל נכון, אז בתוך ליבם הם חושבים שגם אצלם זה יכול להיות נכון. הם לא רוצים לרצוח את אבא, אבל לפעמים יש להם איזה רגע שהוא משגע את השכל ודי כבר. יש איזה רגש, יש רגש שקוראים לו קנאה באלוקים, כן? קנאה מוזרה מאוד, קנאה באלוקים, כי הוא גדול וענק וזה, ואני לא. הוא נצחי וחולב ואדיר, ואני חולב ו... זה לא במודע, אף אחד לא חושב במודע, אבל מהחיים שם נראים לנו כאלה עלובים וקטנים, והוא... הקדושה שם למעלה למעלה, וכועסים עליו, הוא עושה מה שאני רוצה, הוא לא עושה מה שאני רוצה, לפעמים זה מתנהג ככה, לפעמים מתנהג אחרת. הנצרות פיתחה איזה מודל, או מייצגת איזה מודל, זה לא התחיל בנצרות. הנצרות מתיישבת על חלקים מהאנושות, שזה מה שמתאים להם. שזה מה שנוגע אליהם. החיבור ביני לבין כל אחד אחר הוא חלקי מאוד. אי אפשר להתחבר באמת. כי כל אחד הוא משהו אחר. אי אפשר, בקיצור, לתקן את העולם הזה. העולם הזה הוא כישלון. אתם יודעות את למי העולם הזה כישלון? בנצרות? מי הנכשל הגדול בעולם הזה? אלוקים. אני מדבר שם נוצר, אז אני אגיד אלוהים. כן. אמרנו, איזה שטות זה אלוהים? פספס בגדול, הוא ברא את העם הזה. והעם הזה בגד בשנייה לא נכונה. כן, כן. החומר הוא חזק. עד עכשיו דיברנו על אבא ואמא, אנחנו משיכים באותו קו, באותו רואים. עכשיו אנחנו מדברים, החומר הוא חזק. החומר הוא חזק, חזק, חזק. את יודעת, יכולה לשמוע שיעור מדהים. יואו, את תתגדלי. ותרצי לתקן עולם במלכות שעדיין. ויואו, מתאים אליה את חשק ותצאי החוצה. ופתאום מישהי תדרוך עליך בטעות. ותח כל השיעור ייעלם ויוצאים ממך איזה משהו קטן ומכוער וענור. אחרי שבוע שלם במדרשה מדהים, גדול, את חוזרת הביתה. ואת מוצאת עצמך בתור איזה צינור ביוב, הלוואי צינור ביוב, מבחינת ההתנהגות שלך, ואת אומרת, בתוך הלב איזה קול נוצרי אומר, עזבו כל הרוחניות הזאת, בתכלס. החומר יותר חזק. החומר יותר חזק. כן, אנחנו רוצות להיות טהורות וצדיקות. לא, אבל אנחנו בחומר. הנצרות אומרת שהעולם הזה הוא חזק מדי. החומר חזק מדי, אנחנו לא רוצים את העולם הזה, רוצים קדושה, אבל הגוף שלנו, נתנו לנו כזה גוף מיצרים וייאושים ושטויות, והוא חזק, אתם יודעות מי לא הצליח? אלוהים, המשיח לא הצליח, מה רוצים ממני? המשיח נכשל בענק, מה אתם רוצות ממני? את העולם הזה אי אפשר לתקן, אי אפשר לחיות פה את הקדושה באמת. אנחנו, אומר הנוצרי, לא באנו לסתור מצווה מצוותיה, כי אם לחזק את כל מצוותיה לאשר. מה, אתם אוכלים בשר וחלב? הם אוכלים בשר וחלב. אז איך הוא אומר שבאמת הם מקשיבים מצוות התורה? מה הרעיון שלו? מה מסתתר מאחורי זה? שהתורה לא התכוונה באמת. מה קרה לכם? התורה אמרה באמת? מה, אתה מה יצחק? התורה אומרת לך בלב, תהידת יהיה בלב. התורה אומרת הנצרות, זה תנסי להיות מוסרי, תנסי להיות טובה, תנסי להיות, אבל זה לא באמת, תנסי להיות צנועה, אבל זה לא באמת, תשתדלי, אבל זה לא באמת. הם יושבים בכנסייה שם ושומעים, לא תוחקתי בכלל ללמוד, זה לא ממש לא באמת, אי אפשר. אנחנו בני אדם מסך הכל, אז מה הכוונה? אל תהי נחסית כזאת, גם כשאת אוכלת, תהי קצת. גדי בחלב אמונו, באמת. התורה מרסנת אותך, מרסנת. יודעת מי צריך לרסן? סוסים מרסנים. גם אותנו צריך לרסן. התורה בנצרות, אין הלכות בנצרות. זאת אומרת, תשתדל, לרסן קצת, לרסן. לוקחים ספרי, לוקחים את האר אוויר. אתם יודעות מה זה מתאר אוויר? כן? התורה מתאר אוויר, מה האסוציאציה שיש לך? לא מפזרים את זה פה, אני מקווה, נכון? נו, מתאר אוויר זה לחדרים עם ריח לא טוב. נו, מה זה מתאר אוויר? זה לא נחמד. אז יש עולם, העולם הזה הוא. בליי. בלי, זה לא את השמה, מה פתאום? את טובה, בלב, את טובה, הצדיק, בלב, זה מה שחשוב, זה מה שחשוב. תנסי להיות טובה, את טיפלי. אלוהים נפל, המשיח נפל, אי אפשר בחומר הזה. אין שאיפה לתיקון עולם. המשיח הגיע, אתם יודעות מתי? ב-2000 שנה ככה נוצרת אומרת, מאז העולם רק כן, גם המשיח לא יכול. אבל בלב, בלב תנסי. אם עשית עבירות, אז מה תעשי, אומרת הנצרות? תלכי לכומר ותתוודי.
מה זה זה?
לפחות תשברי את הגיים שלך. לפחות תשברי את הגיים שלך. תבטיחי שלא תעשי אף פעם. יש קונסטולציות. מה זה קונסטולציות? זה כתבי מחילה. לוותיקן היה חסר הרבה כסף בסוף ימי הביניים. ואז הם מכרו לאצילים גרמניים כתבי מחילה. זאת אומרת, מראש הוא אמר לו איזה עבירות אתה רוצה לעשות. הוא כתב לו כמה זה עולה. עבירות גדולות היה כמה מיליונים, הוא מראש אמר לו, עזוב, אתה יכול להתוודות מעכשיו איך תעשה את העבירה. אז זה ייאוש, זה מין ייאוש כזה ממה? ייאוש ממה? ייאוש מהעולם הזה. ייאוש מהיכולת לחיות את הקודש באמת, ייאוש מהיכולת לחיות את האחר באמת. ייאוש מהיכולת לחיות מישהו אחר באמת. אם אני לא יכול לחיות מישהו אחר באמת, אני לא יכול לחיות אלוקים. אני בעצם לא יכול לחיות את עצמי. את עצמי יש בי גוף, יש בי חומר ורוח, יש בי נשמה וגוף. זה, הם לא מסתדרים ביחד. הם לא מסתדרים ביחד. זה שאת לא מסתדרת עם אמא שלך ביחד, כי את לא מסתדרת עם הנשמה שלך ביחד. הנשמה היא טובה, את כל כך רוצה להיות טובה, את כל כך רוצה להיות צדיקה, את כל כך רוצה. אז תנסי, אבל את לא תצליחי, נו. את תצליחי בחלק מהמקרים, כן, אבל לא מתאים, נחסי. השטן יוצא בסוף ומחייך. השטן הוא חלק מאוד מאוד מהותי מהתיאולוגיה הנוצרית. השטן הוא איזה נכס הזה, מצבן הזה, שכל דבר תהיו יושב ועוד מעט נחטוף אותה. כי זה העולם הזה, זה העולם הזה. אלוקים ברא עולם וזה ברח לו. למה? כי זה החומר. אין מה לעשות, החומר חזק. אז איפה תהיה הגאולה? אתם יודעות איפה תהיה הגאולה? איפה? בעולם הבא. בעולם הבא, אחד מהספרים הכי מרכזיים בנצרות, זה ספר שנקרא עיר האלוהים. עיר האלוהים היא בעולם הבא. בעולם הזה אין. בעולם הבא יהי לקיסר אשר לקיסר ולאפיפיור אשר לאפיפיור. הפרדת דת ממדינה. חלק כל כך גדול מהוויכוחים היום בציבוריות הישראלית זה על דת ממדינה. האם המדינה היא תהיה דתית או שהמדינה תספק שירותי דת. המדינה צריכה לספק לך ביוב, תחבורה, תקשורת ושירותי דת. מי שרוצה, צריך לספק כשרות, צריך לספק מועצה דתית, צריך לספק את זה, אבל זה לא שהמדינה דתית, מה פתאום? זה כאילו ויכוח סמנטי חיצוני, זה ויכוח שנוגע לליבה, לשורש. האם אנחנו מאמינים שמדינה, שהחומר יכול להיות קדוש? יודעים שיש דרך ארוכה, ארוכה, ארוכה. התפיסות האירופאיות שולטות מאוד 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 על החברה הישראלית. יש תפיסות שהן מזמן לא נוצריות, הן צמחו מתרבויות נוצריות, שבעומק הלב הן מיואשות מהיכולת לתקן עולם במלכות שעדיין. על הקשיים שבהווה אף אחד לא מתווכח, אנחנו יודעים שקשה. האם קל לכבד את אימא? יכול להיות שיש פה בנות שבסיטואציה מסוימת קל להם. על זה לא מתווכחים, על החומר גלם לא מתווכחים. מתווכחים האם אפשר להגיע לכיבוד אמיתי. היהדות אומרת, ניפגש איתה, אבל קודם כל ניפגש את המורכבויות. אם הקשיים נמצאים בתוכך ואת לא שמה לב עליהם, את נופלת באינסוף בורות. ואם היה קשה לכם לשמוע אותי, היום אני מקווה, הסימן שאתם צריכות לשמוע אותי. סימן שדיברתי, כשאתם מדברים על מחלות של מישהו אחר, זה לא אכפת. כשמדברים על בעיות של החדק של הפילים, זה לא יעשה לך חלומות רעים בלילה. אבל אם זה בעיות שיכולות להיות בנו, אז כן אכפת. וחלק מהניקיון זה להיות מודע לזה. אנחנו נראה אופציות הנוצרי, מצטער שאני מוביל אתכם בגייט של מוות הזה, ואחרי זה אני לא מבשר לכם טוב, אחרי זה נתפגש עם האסלאם. אבל נתנקה גם מהנצרות, נתנקה גם מהאסלאם, ואז סוף סוף נגיע לאיך אלוקים מראה לנו את הדרך. כל טוב. תשמעו, אם השיעורים האלה מעיקים, אז אפשר לדלג. תגידו לי איכשהו.
תעשו ביניכם, כל טוב.